חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. המרכזית, הלחימה ברצועת עזה נמשכת, כמה פצועים חיילי צהל שפונו לבתי החולים מוגדרים שניים במצב בינוני, נשאר במצב קל אחרי פעילות שהתרחשה במהלך הלילה במערב לחיסול מחבלי חמאס. הוועדה הממלכתית לחקר אסון מירון פרסמה היום בצהריים את מסקנותיה והטילה אחריות אישית על שורה של אישים, בהם ראש הממשלה, השר לביטחון פנים לשעבר, המפכ"ל ועוד שורה של אישים שעליהם מוטלת האחריות לאסון, כך אומרת הוועדה, למרות שבהמלצותיה האישיות של הוועדה אין סנקציות למעט קריאה שלא לחזור למלא תפקידים בעתיד וסנקציות נוספות. בליכוד מגיבים לדוח הזה ואומרים כי מדובר בוועדה פוליטית, זאת התגובה בליכוד. אנחנו ננסה לעשות קצת סדר גם במסקנות, גם בהמלצות, לנסות להעיר את הסיפור המצער שהוביל לצערנו למותם של 45 אנשים, זיכרונם לברכה. פיגוע דקירה היום בירושלים, בתוך כך הפצוע פונה במצב בינוני, אחר כך ברוך השם התייצב מצבו. נדבר גם על כך וגם נעסוק בעוד עניינים ככל שיותיר לנו הזמן. המהדורה המרכזית הערב, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב. נפתח דווקא עם הפיגוע שהתרחש היום בצהריים בנווה יעקב, פיגוע דקירה, ובפיגוע הזה נפצע הרב הגאון הרב צבי טל מחשובי אברכים בישיבת מיר. שלום הרב.
ערב טוב, שלום.
ערב טוב. קודם כל, מה שלומכם?
ברוך השם, חסד ישן.
באמת נס גלוי שאתם מדברים איתנו הערב אחרי, אחרי כזה אירוע. מה היה שם בשני, שמתם לב לפני? מה קרה שם בדיוק?
אז ככה, הוא, כשהגעתי לתחנה, הוא עמד שם ליד, אם אתה מכיר את המקום, יש שם עמוד של עירוב. אז הוא עמד ליד העמוד, ואני עמדתי יותר קרוב לתחנה. ואחר כך דיברתי עם הבן שלי בטלפון, גמרתי לדבר איתו, ופתאום אני מרגיש מכה חזקה בגב. אני מסתובב לראות מי מרביץ, ואני רואה שהוא בינתיים מתחיל לברוח, ואני מרגיש שכואב לי שככה משהו, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שם לב. ירדתי לכביש, ניסיתי לעצור מכוניות, בינתיים הם לא עצו, עד שרכב אחד אברך עם אשתו ישבו שמה, אמרתי לו, תשמע, אתה מוכן? הוא לא הבין מה אני רוצה. אמרתי, תשמע, יש לי בעיה, יש לי סכין בגב, אתה מוכן להוציא אותו? אז הוא מאוד נכנס ללחץ, ככה לקח אותי חזרה לתחנה, וקרא למי שצריך, וזה טיפלו ויצילו אותי.
אמר, ממש דקירה אחת, והמחבל הזה נמלט מהר, באורח פלא גם, לא... ממש... ממש נס גדול. הייתם בדרככם משכונת נווה יעקב מחוץ אל השכונה. מלבד מלבד הפיגוע הקשה שהיה בנווה יעקב בליל שבת לפני קצת פחות משנה, המצב בשכונה, הרגשת הביטחון בשכונה, משהו מרגיש קצת אחרת?
אני לא מכיר, אני לא גר שם, אני גר ברמת שלמה. במקרה הייתי בתחנה.
טוב, נאחל רפואה שלמה.
אמן, בשורות טובות לכולם.
בשורות טובות, יישר כוח. הגאון הרב צבי טל, בשורות טובות. עכשיו לדוח ועדת אסון מירון, המסקנות הוגשו היום לממשלה. מרדכי הלפרין כתבנו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אחרי שנים, אולי שנתיים, של חקירה מאומצת, עשרות של דיונים, שעות של עדויות, אסיפת חומרים, ירידה ממש לפרטים הקטנים בכל פינה בהר מירון, ועדת החקירה הממלכתית, שבה היו חברים ארבעה, בהם שופטת שנפטרה במהלך החקירה, הגיעו למגוון רחב של מסקנות, אבל פותחים ואומרים, הכתובת הייתה על הקיר, וכתובת בוהקת וזועקת. בוא ככה ניגש לעיקרי הדוח הזה.
כן, אז אם רוצים למעשה להגיע למסקנות של הוועדה, יש שתי מסקנות עיקריות. דבר ראשון, הוועדה טוענת שאומנם לפוליטיקאים, כגון ראש הממשלה נתניהו, יש אחריות אישית על האסון שקרה בהר מירון, אבל לא ממליצים להעמיד אותם לדין, לא ממליצים ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח מחדש את החקירה הפלילית נגדם, אלא נגד שלושה אנשים, ביניהם המהנדס שאישר את המקום, ועוד שני מנהלי אבטחה בזמן האסון. מסקנה נוספת של הוועדה היא שאומנם הפוליטיקאים לא צריכים לעמוד לדין, אבל הם לא מקבלים את הטענה הזאת בין היתר של נתניהו עצמו שהוא טען, הם צריכים לתפוס אותי בדש של הבגד שלי. זאת אומרת, הוועדה לא מאמינה לפוליטיקאים שהעוזרים הם אלה שמנהלים את העניינים, והם לא יודעים באמת מה קורה באר, ולכן הם טוענים, אתם צריכים יותר לעקוב אחרי מה שקורה, כל החלטות כאלה, בפרט החלטות שבסופו של דבר מובילות לאסון כזה נורא, אתם צריכים לעקוב, ולפני שאתם מאשרים כזה דבר, להבין האם בכלל זה בטיחותי. זה המסקנות הסופיות של הוועדה. תוצאה ראשונה, אנחנו רואים היום מנכ״ל המרכז הארצי למקומות הקדושים, הרב שווינגר, מתפטר מתפקידו בגלל המסקנות הוועדה. דברים נוספים שהתקבלו, זה כמו שאמרתי, החקירה הפלילית שממליצים ליועצת המשפטית להעמיד שלושה אנשים לדין.
תגובות שאנחנו שומעים, קודם כל מראש הממשלה ובליכוד, מיד אומרים, זאת ועדה פוליטית, זאת התגובה.
כן, התגובה היא הזויה עוד יותר כשמסתכלים על הזמן שלקח להם לנסח את זה. לליכוד לקח 4 שעות מאז שמתפרסמות המסקנות עד שהם מחליטים לטעון שהוועדה היא פוליטית, בכלל בגלל שבנט ולפיד הקימו את זה ברגע האחרון של ממשלת השינוי. הם טוענים שהוועדה הזאת היא מוטה פוליטית, ולכן נתניהו למעשה מנפנף את כל מסקנות הוועדה, הוא מחליט שלא להתייחס לטענות האלה, וזה גם גורר מתקפה. ההודעה הזאת של הליכוד גוררת מתקפה בתוך הקואליציה, בין היתר אנחנו רואים את השר גדעון סער, שאומר שהוא לא, הוא מתנגד להודעה הזאת, לתגובה הזאת. אנחנו רואים גם חברי כנסת בתוך הליכוד, שאומרים שלא מובן בכלל מאיפה מגיעה התגובה הזאת, וצריך להגיד, מי ששותקים בינתיים זה חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות, לא ראינו מהם שום תגובה, למעט השר מאיר פרוש, הוא אחראי על מירון, הוא אומר שהם בודקים את תוצאות ומסקנות הוועדה והם ילמדו אותה.
כן, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שהיה השר לביטחון פנים בזמן האסון, אומר, אני אחראי, אני אשם, לוקח על עצמי את האחריות, והמפכ"ל גם הוא מגיב ואומר, נוטל אחריות, אסיים את תפקידי ברגע שהממשלה תחליט ותקבל על כך החלטה, אסיים את תפקידי מיידית, אומר המפכ"ל, ובליכוד מגיבים ואומרים, מדובר בוועדה פוליטית, שזה הזוי למי שעקב אחרי דיוני הוועדה במשך שנתיים, כמעט פעמיים בשבוע, שעות על גבי שעות, דיונים ענייניים, מקצועיים, שאלות לעניין, ירידה לפרטים, בניסיון לחקור את חקר האמת, האם מסקנותיה של הוועדה הם העיקר ואין עוד מה לומר? אולי כן, אולי זה לא הדבר הכי מושלם, אבל פוליטיקה לא הייתה שם. מוטי אלפרין, תודה רבה.
כן, אבי, רק במילה אחת, כן. השלכה נוספת שיש למסקנות האלה, זה אנחנו מדברים הערב עם משפחות הנספים, וחלק מהם שוקלים לראשונה להגיש תביעה אישית נגד ראש הממשלה נתניהו, הם מדברים על תביעה בגובה של מיליוני שקלים, כן? זה דבר שלא ראינו עד עכשיו, צריך להגיד, משפחות הנספים תבעו את המדינה, אבל לא גורמים אישיים, לא פוליטיקאים, ועכשיו הם שוקלים לעשות את זה. הם אומרים שבין היתר הם כועסים על זה שנתניהו התעלם מדוח של מבקר המדינה מספר שנים לפני האסון, הוא פשוט בחר להתעלם מהדוח הזה, וגם הוועדה מציינת את זה, לכן הם שוקלים לתבוע אותו על גובה של מיליוני שקלים.
הוועדה מצטטת את המשפט שאמר נתניהו בפניה, והוא אמר, היו צריכים לסחוב בדש מעילי, כלומר, הציגו לראש הממשלה את עשרות הדיונים שהממשלה עסקה בנושא מירון, את הבקשות, את הקריאות להגדלת תקציב, את ההתראה כי עלול חלילה להיות אסון, אמר נתניהו, אבל עדיין לא משכו בדש מעילי, כלומר, לא באמת משכו אותי לאירוע הזה, ולכן הוא אומר, לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי, לא הייתי מעורב בפרטים, זה אולי מה שככה קומם בוועדה בהמלצות האישיות נגד ראש הממשלה, ואתה אומר לנו הערב שיש חלק מן המשפחות ששוקלות גם להגיע עם הסיפור הזה לבית משפט. מרדכי אלפרין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כן, אז כל אירוע בימינו הופך לאירוע פוליטי, בימין, או לפחות בליכוד צריך לומר, אומרים עוד ניסיון להפיל את ראש הממשלה, ועל זה המערכת כולה ככה מגיבה ומתקוממת, אכן המפלגות החרדיות עדיין בשתיקה, ואנחנו רוצים לשוחח עם שניים על הקו. בועז סטוביצקי, שלום לך.
בועז סטרוקובסקי, ערב טוב.
סטרוקובסקי, סליחה, אביו של יעקב אלחנן, זיכרונו לברכה שנספה באסון הכבד הזה, ואיתנו לקו גם אביו של ידידיה חיות, רב אביגדור חיות, שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
בשורות טובות. אז בעצם עבר זמן, אתם גם כן מן הסתם עקבתם אחרי הדיונים בוועדה הזו, ואני רוצה לשאול אותך, בועז, אתה קורא היום כמו כל אזרחי מדינת ישראל את הדוח הזה, אתה מתחבר לתוצאה, למסקנות?
למסקנות, אני אישית לא ציפיתי לכלום, וגם לכן לא התאכזבתי. אני לא רואה בהם המסקנות כאילו רציניות, מסקנות פער, ובאמת כמו שציינת, העבודה עצמה של הוועדה, במיוחד בתקופה של השופטת נאור, הייתה עבודה רצינית, יסודית. אני חושב שגם חלק מהנושא של האילולה, ששנה שעברה היה מאוד מסודר, גם קרה בעקבות הוועדה, זאת אומרת שכן קרו דברים פרודוקטיביים, אבל המסקנות האישיות, כמו לדוגמה, ייתן דוגמה קיצונית, שהם אמרו לראש המועצה שם בגליל, שאין להם מה להגיד לו באופן אישי, אבל אם המצפון שלו, הם נותנים למצפון שלו להחליט מה יהיה, אז אמרתי, אם שלוש שנים מעצו שלו לא אמר כלום, לא נראה לי שעכשיו המצפון שלו התחיל לדבר איתו. אז כאילו זה...
אתה אומר, כגודל הציפייה, כך גודל... אין ציפיות, אין אכזבות.
נכון, בתוך עמי אני יושב, לא ציפיתי לכלום. הכסף הזה שלח מיליונים, יכול ללכת למשפחות שזקוקות ללחם הזה, משפחות ברוכות ילדים, שהאסון הזה נפל עליהם כרם ביום בהיר,
הרב אביגדור חיות. אתה איתנו גם כן על הקו, אתה מההורים הדומיננטיים שכבר בימי השיבה ככה הוציא הרבה מאוד מסרים לעולם, ומשם הקו אחרי עבודת הוועדה, והרבה מאוד הרצאות ורעיונות, ומנסה לתקשר את האירוע הזה גם החוצה, והנה מגיעים חברי הוועדה לכלל מסקנה, ואומרים ראש הממשלה השם, השר השם, המפכ"ל השם, מה זה עושה לך שיש, אתה יודע, אוקיי, אלו הכתוב, זה האנשים, ואז מה?
אז ככה, באמת כמו שציינת מהרגע הראשון, אנחנו, למרות שזה לא היה מאוד פופולרי בזמנו, כן דרשנו את הוועדת חקירה, והדגשתי כבר בזמנו, שאני לא מחפש עריפת ראשים, זה לא הנקודה שלי בכלל, אני כן רוצה שהאירוע הזה ילמד, כי אני לא רוצה שאף אחד יהיה במקום, בו אני ו-43 המשפחות נמצאים. לא רוצה את זה בשביל אף אחד, וכדי לעשות כזה דבר, אמורה לקום ועדה, וברוך השם קמה ועדה, שבאמת זה המקום וזה הזמן להודות להם מקרב לב על אין ספור שעות וימים.
אתה הרגשת שהיה בה משהו פוליטי באיזושהי נקודת זמן?
אני לא חושב שיכול להיות פוליטי. בוא ננסה לדמיין על ההרכב של הוועדה. יש לך את השופטת נאור זיכרונה לברכה, את השופטת ברלינר, יש לך את הרב קרליץ, ויש לך את האלוף במילואים שלמה ינאי. אין קשר שמאחד בין השלושה מעבר לעובדה שהם ישראלים ויהודים. זהו. הם פשוט שלושה אנשים שונים לחלוטין.
ומעולם נאמר לאורך כל מי שעקב אחרי, ואני בין האנשים שעקבו אחרי עשרות דיוני הוועדה, לא נאמרה אמירה פוליטית, לא הייתה איפה ואיפה, אנשים נשאלו אותם שאלות, פוליטיקה לא הייתה כאן, אז האם האמירה הערב של הליכוד, שמדובר בוועדה פוליטית, היא מקוממת, היא מרתיחה את הרגשות?
היא אמירה מאוד מאוד קטנונית, מאוד מאוד קטנונית, כי אם ככה אנחנו ממסמסים כל ועדת חקירה באשר היא בעולם, כי אם כל דבר, איך אומרים, נהפוך את זה לפוליטיקה, אז שלום, אז אין יותר ועדות חקירה, באמת חבל על הכסף. חבל על הכסף, כמו שאמר רבו, אז אין שום עניין. זה לא נכון, ועדת חקירה,
כן, הרב בועז.
זה טריק ידוע, פוליטי, להגיד איזה משפט, ועכשיו אנחנו נדבר עליו, במקום לדבר על מסקלות הוועדה, או על הוועדה, נדבר עכשיו על מה הליכוד אמר, או מה ביבי אמר, כן, אז זורקים משפט שזה פוליטי, וזה טריק ידוע, להסיט את האש מהעיקר. כל ועדה שתקום כוועדת ביקורת, מה הם ציפו? שייתן להם צלה, שייתן להם מדליות על האסון שקרה בזמן שלהם, שיזמינו אותם להדליק מסעות ביום העצמאות, איזה יופי, קרה אסון, אתם אלופי הארץ באסונות, גם זה, גם 7 באוקטובר, גם האסון הכרמל, מה הם ציפו שיגידו להם? שלא יבקרו אותם, שיגידו להם כל הכבוד? מה הקשר לפוליטיקה? זה דבר...
אז בואו אנחנו לפחות לא נסיט את דעתנו למשפטים האלה שאולי נועדו להסיט את דעתנו, ורגע נתייחס למהות. יש בחקירה הזו כל כך הרבה פרטים, אבל אני רוצה להתמקד באמת באולי 2-3 מרכזיים, שאתם כהורים, כמי ש לילות ללא שינה, של מחשבות מה היה קורה אם ומה היה קורה אחרת, והאם אותם של כל כך הרבה אנשים חלילה היה לשווא, או שכן תהיה הפקת לקחים לעתיד. אז קודם כל, בועז, יש נושא ספציפי שאתה רצית שיחקר, שעניין אותך כהורה להבין, בוא, אני רוצה לבדוק את מספר המשתתפים, או את התקציב, או את מי קיבל החלטה, או היה מחסום או לא היה מחסום, אתה יודע, מה תפס אותך?
בוא נתחיל שאנחנו אנשים מאמינים. אין מה, כן, אסור להתעלם מהעובדה הזאת, זה א', אנחנו אנשים מאמינים.
ברור.
כל מה שקרה, קרה מידי שמיים, ונכון, צריך לעשות השתדלות, לבנות מעקל הגג, אין ספק בזה, ואותי, כן, עניין ספציפית, האירוע עצמו, שזה, אני חושב, האירוע הדתי הכי גדול שמתקיים כל שנה.
זה בכלל האירוע, לא קשור לדת, האירוע ההמוני הכי גדול במדינת ישראל.
ההמוני, הכל שקשור לעם היהודי, שקשור למדינת ישראל. וחשוב גם להדגיש את הפן היהודי הדתי, כן, גם חשוב, וזה חלק מאיתנו. וכן היה חשוב שאירוע כזה גדול יתקיים בצורה בטוחה, בצורה מסודרת, שהמקום עצמו ייראה כמו שצריך ולא טלאי על טלאי, שזה מגיע לנו, שכל כך הרבה עשרות שנים הוא הוזנח, למרות שכן גילו שעשרות מיליוני שקלים עברו שם מיד ליד, בלי שם הושקעו במקום עצמו. והדברים האלה אותי כן עניינו אישית, כי כן היה חשוב לי שהבן שלי, לפחות בעניין, נקרא לזה הארצי הזה, שהוא הלך, שמח, אוהב את זה, ואני יודע שיש עוד המון בחורי ישיבה גמור שאהבו את ההילולות ואת השמחה הזאת של מצווה, ועד הדקות האחרונות הוא, היה לי עדויות מחברים שלו שהיו איתו, שהוא שמח, שהמקום הזה והאירוע הזה יהיו בצורה בטיחותית ומסודרת, שעוד שנה ועוד שנה נוכל ליהנות שם.
פיקוח נפש דוחה את כל התורה.
שלי אישית יהיו חשובים, לי אישית היו חשובים, כי אם ההוא השם או ההוא לא השם, לא יחזירו את הבן שלי ולא את שאר הקרובים של כולם.
הרב חיות, אתה עקבת אחרי משהו ספציפי, עניין אותך לדעת פרטים מתוך כל תהליך החקירה הזה?
כמובן, אני באופן אישי לא הגעתי להעיד בפני הוועדה, כי ברגע שהתחלתי לראות את העדויות שמתחילים להתפדר, וראיתי את הגלגול האחריות בין אחד לשני, אז הבנתי איך אומרים שאין לי יותר מדי מה לחפש שם, אז כך שלא היה לי גם יותר מדי ציפיות, מה שנקרא אישיות, ואני אומר מעבר לזה, כמובן כמו שהדגיש הרב בועז, אנחנו אנשים מאמינים ואנחנו אמונים על זה שהכל בידי שמיים, אבל כמובן באותו נשימה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני כן ציפיתי לראות מה שנקרא שישנם השלכות מאוד גורות לגבי אופי ההילולה, לגבי ההסדר של המקום וכן הלאה והלאה. אני לא עברתי על כל הדוח, כן. אני הבנתי שאיך אומרים שזה מופיע שם הנקודות הללו.
אם התארגנת קבוצת משפחות לעתור לבית משפט נגד ראש הממשלה, נגד אישים אחרים, בעקבות המלצות הוועדה, לבקש פיצויים, אם אתם אשמים, תשלמו. אתם תצטרפו לתביעה כזו, לעתירה כזו? שואלת, מי
אומר,
מכם?
אנחנו נשקול את זה, אני מדבר באופן אישי, אנחנו נשקול את זה, אני בלי קשר לעובדה שאני, אם אנחנו כבר מעלים את העניין הזה של האשמים, שיש שם עדויות שאני חושב שבאופן אישי פגעו בנו באופן אישי, זה היה פשוט זלזול באינטליגנציה של המשפחות ושל כלל הציבור. לבוא למשל ולהגיד, למשל, אני לא ידעתי, לא אמרו לי, כמו שאמרת מקודם,
עדות של ראש הממשלה, כן.
זה זלזול מוחלט, זה ממש זלזול מוחלט. השאלות אם אנחנו נעתור לבית משפט על זה או לא, אנחנו יישב ונלמד עכשיו מה שנקרא את הדוח ונסיק את המסקנות. אבל על דבר אחד אני כן שמח, אני שמח שלפחות הדוח הזה הוגש. זאת אומרת שזה לא תוטע מתחת לשולחן, כמו שזה היה יכול מאוד להיות, להגיד אוקיי, עכשיו יש מלחמה, עכשיו יש ככה, עכשיו יש פה, עכשיו יש שם, וזה נגמר הסיפור. לא. אז איך אומרים, יש ועדה, ואני חושב שזה ילמד כל בעל תפקיד באשר הוא, לחשוב פעמיים לפני שהוא פועל ולהבין שחס וחלילה יקרה איזה כשל, איך אומרים, יש פה, הוא צריך לענות תשובות פה.
הרב בועז, אתה הולך עם זה לבית משפט?
כמו שאמר רב חיות, יש עורכי דין שמטפלים כבר עכשיו בתביעה הכללית, הם ילמדו את זה.
תעשו כהמלצתם.
בדיוק.
אני מודה לשניכם, אנחנו לנצח ננציח ונזכור את האסון הכבד הזה, שום דבר לא יחזיר לכם את הבנים הביתה, רק תחיית המתים, רק הגאולה שאנחנו מצפים לה, ואנחנו צריכים לא רק לעשות השתדלות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ואת כל הדברים האלה שמחויבי המציאות גם מבחינה יהודית וגם מבחינה אנושית, אנחנו מחויבים לדאוג שגם הבאים הלאה להילולה בעוד 20 שנה ובעוד 50 שנה יזכרו שבדיוק פה בגשר הזה נהרגו 45 קדושים ויקרים על לא עוול בכפם. ואנחנו איתכם בכל מקרה, הרב אביגדור חיות, אביו של ידידיה וגם תלמיד, נכון? היה לך תלמיד בין ה...
כן, מוישי לוי.
מוישי לוי. ובועז סטרוקוביצקי, אביו של יעקב אלחנן. זיכרונו לברכה. תודה רבה לשניכם. בשורות טובות. אנחנו עם סמפכ"ל המשטרה לשעבר שחר אלון, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו רואים את מסקנות הוועדה, אירוע שבו נספו 45 איש. הוועדה אומרת הכתובת על הקיר, היא מובילה בדיוק את כל התהליך, איפה היו כאן הכשלים מלפני עשור ועד היום, ובסוף בהמלצות היא אומרת זה אחראי, זה השם, אבל שום דבר לא מעבר לזה, כלומר לא השתנו סדרי בראשית. כאיש משטרה בכיר לשעבר, אתה מרגיש שזה ממצא, זה מספיק?
לא, בהחלט לא. תראה, אני לא חושב שהדוח הזה היה צריך להיות מוגש רק אחרי 3 שנים, כי המשפחות שהיו באמת כל כך שקטות וכל כך מיוסרות, חיכו כל כך הרבה זמן להבין מה קרה שם, איך נפל עליהם אסון כזה ומי אחראי, לא צריך לקחת 3 שנים. הייתי אומר שזה לקח יותר מדי זמן. אני מבין שמרים נאור נפטרה לצוערנו בתחילת הדרך, והיו צריכים להחליף ראש ועדה, ועדיין האירוע הזה הוא לא כל כך מסובך ולא כל כך מורכב.
אז מלבד לוח הזמנים, בוא נדבר, בוא נניח שאותם מסקנות היו מתפרסמות לפני שנה, אוקיי. אני מדבר על מהות המסקנה שלה מגיעה ועדת חקירה ממלכתית, שאומרת הכתובת הייתה על הקיר, הנה רשימת האשמים, אבל אפשר להמשיך הלאה, זה מה שאנחנו ממליצים לעתיד.
אז זה חלק שאני לא יודע, לא הספקתי לקרוא, ואם זה לא קיים בדוח, זה חבל. לדעתי בדוח חייבים להתייחס קודם כל לקורבנות, למשפחות השכולות, והאם כבר היו צריכים להכניס בתוך הדוח את המפתח, את הדרך לפצות בדרך נזיקית על ידי המדינה את המשפחות השכולות. דבר נוסף, זה הסדרים שאמורים להיות בעתיד. המקום הזה עבר תהפוכות ב-30 שנה האחרונות, מהקדשים, מענייני בגץ, מהחלטות, מהלעמות, אבל כאן הם היו צריכים לבוא ולהתייעץ עם אדריכלים ועם אנשי בטיחות, ולהגיד כך אנחנו רואים את ההמשך של ציון הרשב"י, כך אנחנו רואים את הנתיבים שמובילים, את רישוי העסקים על כל היישובים מסביב, ואנחנו רוצים שהממשלה תקצה כך וכך כסף שזה אמור לעלות, כ-700-800 מיליון שקל, וירחיבו את הכבישים בדרך לשם. המקום הזה, ציון הרשב"י, הפך להיות בשנים האחרונות המקום שאליו יש הכי הרבה התכנסויות, הכי הרבה קהל שמגיע לאירוע בודד. אין כזה אירוע דומה במדינת ישראל. 300-400 אלף איש מגיעים לשם בל"ג בעומר. זה מחייב הערכות נכונה במקום הזה. זה לא ראיתי בדוח. לגבי המסקנות האישיות. תהיתי?
כן, כן, כן.
מסקנות האישיות. תראה, זה לא יכול לנחם את המשפחות, זה כלום. אין שם כלום, כי אלה שבתוך המשטרה, שהרגישו את עצמם באמת מחויבים ואחראים,
לקחו אחריות.
התפטרו. כן. לקחו אחריות והתפטרו. הבינו שהקריירה שלהם במשטרת ישראל הגיעה לקיצה, כי אחרי אירוע טראומטי כזה, בין אם הם אשמים או לא אשמים, מוטלת על הכתפיים שלהם אחריות. והדבר הנוסף זה, שגורמים פוליטיים וגורמים כאלה ואחרים ברמת שרים, ראש ממשלה, האחריות שלהם היא אחריות מורכבת ביותר. וכשהם ראו דוח מבקר המדינה ב-2008, וקראו אותו, והכינו את עצמם לפני אירוע כזה, ואומר דוח מבקר המדינה, לפני 20 שנה, שימו לב, המקום הזה הוא הרי אסון.
לא מתאים להכיל את ההמון הזה, ולא בטיחותי דוח מפורט, שכמעט כתב מה יקרה.
נכון, אני אומר לך, הייתי שם 5 שנים כנציב כבאות, והייתי עולה לשם עם כוחות מוגברים של לוחמי אש, והייתי מתפלל באמת לרשב"י שרק האירוע הזה יסתיים בשלום. אתה רואה את הטריבונות מתמדדות בקפיצות, אתה רואה את הדוחק, את האש שמדליקים שם בל"ג בעומר, את הלולים ששיכנו שם באלפי אנשים בלי שום אמצעי בטיחות. שמע, פרטאץ' אחד שלם קטסטרופה, ואני מקווה שהוועדה או בזכות הוועדה, יהיה לוח זמנים ברור עם השקעה של 5 שנים במקום הזה, כדי שהמקום הזה יהיה מקום, אתר עלייה לרגל, אתר תיירות, לתפארת מדינת ישראל. וגם כן. אתה וגם אני מחבקים ומנחמים את הנופלים שם במקום.
לגמרי. כולנו, לסיום בשאלה אחת, שהיא אולי, היא שאלה לא נעימה, אבל זאת תחושה לפחות אצלנו במגזר, בשנים האחרונות שמדברים על מירון, לו היה מדובר בפארק הירקון, או בהופעה של אליל זמר אמריקאי, שסוחף אחריו את ההמון הישראלים לבוא להופעתו, המדינה הייתה מתקצבת, המשטרה הייתה נערכת, המקום היה מסודר, הגידור היה כבר מוכן חודש לפני האירוע, כולם ידעו מה תפקידם, רק בגלל שזה החרדים ממאה השערים והאלה שהם... מירון, לג בעומר, זה אוקיי, נו, זרקו להם איזה 20 מיליון שיגמר, וככה זה רץ משנה לשנה. אולי זה חלק מהסיפור, אבל בזה הוועדה לא נגעה.
תראה, היה לנו אירוע כזה במכביה לפני 20 שנה, והאירוע הזה, יותר מ-20 שנה, והאירוע יותר. הזה היה ממלכתי, והיה עם תנועות חילוניות, וגם שם היה אסון. ולכן, צריך להיות כל כך ערני, בעל ניסיון, עם פרוטוקולים מאוד מסודרים. אם היה פרוטוקול, למשל, הגשר הזה, שבעבר היה נבנה מאיזושהי מערכת כזאת של גשר טנקים, חזק, והתחילו ובנו אותו מכל מיני ברזלים וקרשים. אם היה פרוטוקול שמחייב את הגשר ברמה גבוהה, אז זה לא היה קורה, ולכן גם המקום הזה צריך הסדרה. אני מצטער, ולצערי, ההסדרה שתהיה בקבר בציון הרשב"י, היא רק אחרי טרגדיה כזאת.
לצערנו. תודה רבה על הדברים כאן, סמפכ"ל המשטרה לשעבר שחר אלון, תודה, להתראות. נצא להפסקה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם המנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שלום יהודה.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, אז אנחנו אחרי המלצות ועדת החקירה, גם משרד הדתות כמובן מעורב בכל ההליך הזה, המקומות הקדושים שהם תף פי של המשרד ועוד ועוד. קודם כל מילה אחת שלך על המסקנות, איך אתה רואה אותם, לא היית בתפקיד אז, אבל בכל זאת אתם אמורים בין היתר להעביר את הדברים למשרד עכשיו ייחודי שיטפל בנושא מירון עם השר הרב פרוש.
אני ממש חולק עליך, אני מתנצל. המשרד הוא אחראי על מירון, והוא אחראי על כל היישום של ההמלצות. מי שאחראי על ההר במירון זה אנחנו. ישנה איזושהי המלצה שם שמי שאחראי על ההילולה...
שיהיה שר ממונה על ההילולה?
לא. מי שאחראי על ההר, הוא גם יהיה אחראי על ההילולה. מטבע הדברים, אני מעריך שזה יחזור בחזרה לידיים של מי שאחראי כל השנה, ולא בשביל פעם אחת מוצאים את כל ההר של כל השנה. זה הרבה יותר רחב, זה הרבה יותר רציני, זה לא, זה חלק מהמקומות הקדושים, ולכן יצטרכו אני אמין לתת את הדעת על הנושא הזה, אבל זה לא הנקודה כרגע הפרסונלית. בסופו של יום צריכים לזכור שהיו כאן כמה דברים שלא נאמרו בוועדת החקירה, ואנחנו עוד לומדים, זה דוח מאוד אפקרס, אתה מבין שאנחנו לא הספחנו לקרוא את כולו,
ברור.
אנחנו לומדים אותו, אני כן יכול לומר שעל אף שלדעתי נגרם עוול מאוד גדול, לרב יוסי שווינגר כמנכ״ל המקומות הקדושים, ואי אפשר שמצד אחד המשטרה אומרת שהוא יישם ועשה את כל העם בסביבות רצונם והכל, ומצד שני מטילים עליו את האחריות, אבל עם כל זה הוא קיבל את האחריות על עצמו והגיש את ההתפטרות עוד היום לשר ולדירקטוריון, שזה חלק מהעניין של המסקנות של ועדת החקירה, ואנחנו מכבדים את את הבקשה שלו לסיים את תפקידו.
יהודה, נקודה אחת שאני רוצה לשאול אותך דווקא היום כמנכ״ל משרד, ולדעתי זה חסר, זה העיקר שחסר מן הספר בדוח הזה, וזה סוגיית התקציב. הוועדה הייתה צריכה אולי להקדיש כמה עמודים לחקירת שושלת ההתעללויות במשך השנים הרבות בעברת התקציב לילולת הר מירון. בוא נזכר מה היה. בכל שנה ושנה היה הרב שווינגר ואחרים ושר הדתות דאז ומנכלי משרדי הדתות לדורותיהם מתחננים למשרד האוצר עם עליות לרגל, עם פניות חוזרות ונשנות, עם התערבות שרים בממשלה להגדיל את התקציב להילולה הזו. ת, תקציב שנועד להביא עוד כוח אדם, עוד סדרנים, עוד גדירות, עוד, עוד ועוד ועוד ועוד. כל פעם היה ככה שר אוצר זורק עוד איזה 5, 10, 20 מיליון, ובזה נגמר האירוע. ובשנה שעברה, שאחרי ההמלצות הראשוניות של הוועדה, שברוך השם הייתה אינולה מסודרת, כראוי, כמו שצריך, התקציב היה פי 10 מתקציב שהיה כל שנה. והוועדה לא מתייח... אין מילה על זה. מוזר קצת.
זה לא רק מוזר, אני אתן לך עוד דוגמה. ממשלת ישראל הטילה על המשרד שלנו בשנה האחרונה עריכת שני הילולות. אחת של בבא סאלי ואחת של רבי מאיר בעל הנס. להזכיר לך, בהילולת רבי מירון השנה היו 185,000 איש בשנה האחרונה, על פי הערכות המשטרה, ואצלנו היו בבבא סאלי, על פי הערכות המשטרה 130,000 איש. כמה אנחנו קיבלנו תקציב, אתה יודע?
כמה?
לפני התחנונים, 2 מיליון, ואחרי התחנונים סיימנו ב8.5 מיליון. 135,000 איש, נכון להשנה, על שני ההילולות הבאות, אנחנו מתוקצבים ב3.5 מיליון שקל. כלומר, הסגה של ללכת ולהתחנן לא נגמרה גם עכשיו. אז אני מקווה שעכשיו, אחרי מסקנות ועדת החקירה והדברים האלה, יהיה יותר גל לנו לקבל גם את הכסף עבור ההילולות האלה. אבל אין ספק, וחסר לי עוד משפט, עוד דבר חסר לי. אתה מדבר על התקציב. מי מנע את כל ההפקעות או את כל הפינויים של כל הבלגן הזה עד היום שנמצא שם בער?
בגץ.
מי מנע? בגץ, בתי המשפט. הפרקליטות בעצמה שתמכה בהוצאת צווי ביניים שלא לפנות. שמעת איזושהי אמירה אחת מדוע בית המשפט תמך בדברים כאלה ולא פינה את המחדלים האיומים והנוראים האלה? זה לא שמעת.
כן, שמעתי יום אחרי, אתה יודע, התראיינתי יום איזה כלי תקשורת, ואמרו, דיברתי עליו בדיוק על הנושא הזה שבגץ, אמרו, לא, בגץ התחשב ברגשות העמותות, ההקדשות, הוא לא רצה לכפות, הוא לא רצה להלאים, אמרתי, כן, זה בגץ שיודע לפסול חוקי יסוד.
אז ועדת החקירה לא מתחשבת פתאום? אז אלה גוף אחד ואלה גוף אחד, כלומר, אז מי הצודק יותר? מי שמתחשב או מי שלא מתחשב? האם אנחנו צריכים לחזור לבגץ שהוא המתחשב בעמותות ובהקדשות, או להתחשב בוועדת החקירה שהיא לא מתחשבת? נו, באמת, אי אפשר לעשות צחוק. בשניהם שופטו, ישבו שופטים עליונים, בשניהם זה אנשים שבאמת היו רואים לכאורה צריכים להיות בשופטים, ואי אפשר לומר שפעם...
אבל מצד שני, יהודה, אתה היום, טוב, אתה מנכ"ל משרד, ואני לא רוצה להכניס אותך לעניינים פוליטיים, אבל בליכוד אומרים, זאת ועדה פוליטית. לא יודע, משפט שקשה לקבל, זה לא ועדה פוליטית.
אני חושב שאני מעריך שבשעתיים הקרובות תשמע הכחשה שזה לא על דעת ולא על דעת, וזה לא, לא תגובה כזו שיותר צריכה להיות. אני מעריך שהיא לא תגובה ראויה. בסופו של יום נהרגו לנו 45
בדיוק.
אנשים יקרים, צדיקים. אנשים אחראים ולקחו את האחריות מי יותר, מי ועדת החקירה חשבה שיחמיר, אני חושב שיחמיר בו יותר, ומי שיחמיר בו פחות. אבל בסופו של יום, אבי, גם אתה יודע. בסופו של יום, במקומות האלה, הנה, עכשיו אנחנו עשינו את ההילולה של בבא סאלי, אני הייתי אחראי. אני כמנכ״ל המשרד, האחריות הייתה עליי. תשאל אותי במה אני קבעתי, חוץ מלהביא כסף וליישם את מה שהמשטרה החליטה על התוכניות שאנחנו הבאנו, שהן שונות. הרי בסופו של יום אני עבדתי עם יועצי בטיחות, ועבדתי עם אנשים יועצים, והגשנו תוכנית. מי שבסוף שינה את התוכנית והחליטה על משהו אחר וישב במקום וניהל את המקום זו משטרת ישראל. אז יכול להיות שמה היה חז ושלום היה קורה משהו היו מנסים לבוא אליי, והנה אני אומר לך האחריות הייתה משטרת ישראל, היא מנהלת בסוף את הדבר הזה בפועל. אני רוצה לומר לך שלבי לבי גם על השוטרים שקיבלו את זה, אני ראיתי את זה עכשיו בהילולה של בבא סאלי, ואני רוצה לומר לך שבסך הכל הם משתדלים ועושים עבודה באמת קשה ומסורה. האסון הזה הוא כתוצאה לא רק כתוצאה מהמשטרה או מהמקומות קדושים חלילה או מקום אחר, זה כתוצאה מהזנחה שלא נתנו לטפל בער, לא נתנו להוציא שם את האנשים, לא נתנו שם לעשות תשתיות, לא השקיעו כספים. אני אומר תמיד, בא אליי מבקר המדינה לדון לפני כחודש על נושא של 7 באוקטובר, על כל ההתנהלות של הממשלה. אמרתי להם דבר אחד, ואני אומר את זה גם כאן, אי אפשר שיש שתי פרות קדושות שלא מדברים עליהן ולא בודקים אותם, ואצלהם ההחלטות הן הכי ראויות. זה פעם אחת, זה האוצר, עם החשב הכללי ועם אגף התקציבים, ופעם השנייה זה הייעוץ המשפטי. אתה לא יכול לבוא ולבקש ממנכ"לי משרדי ממשלה להיות מתפקדים ביום הראשון של הלחימה ולקבל החלטות, עם ארבע, עם שתי ידיים ושתי רגליים ועיניים סגורות, ולהגיד תפקדו. בסופו של יום כל החלטה שאני צריך לקבל, אני צריך לעבור אלף ועדות ואלף מכרזים, ואין אפשרות לתת מענה לשום דבר. אותו דבר גם כאן, היינו באר, ניסינו לטפל בדברים, היה מניעות, גם שלא נתנו תקציבים, גם שלא נתנו ייעוץ משפטי, לא נתן תמיכה בנושא הזה, בג"ץ עצר את הדברים האלה, ואי אפשר להתעלם מכך. אז עכשיו באה ועדת חקירה.
כלומר, גם וגם וגם, אתה אומר, הוועדה עשתה עבודה מצוינת, הגיעה לאשמים, אבל לא הגיעה לכל התמונה, החסירה את מערכת בתי המשפט.
לפרות הקדושות, הם נשארו פרות קדושות שלא נוגעים בהם ולא מדברים עליהם. אבל אי אפשר לבוא מצד אחד בטענות, ומצד שני, כשאתה בא לבקש ייעוץ משפטי, או מכרזים, או דברים כאלה, יש לך כללים שאף אחד לא מוכן לסטות מהם. ואתה לא יכול לבוא ולבקש לפנות את המחדלים באר, מצד אחד, בבית המשפט העליון, עד בית המשפט העליון, שעוצר את הדברים האלה ולא נותן, ולבוא בטענות. אי אפשר לבוא בטענות שוועדות התכנון דנים שנים על כל תב"ע, ואחרי זה להגיד למה לא מקודם התב"ע. מה, יוסי שווינגר יכול לקדם תב"ע? יוסי שווינגר יכול להביא 80 מיליון שקל? היה צריך לקרוא אסון לצערנו, כדי שההילולה תגדל מ-15 מיליון ל-80 מיליון שקל. ואז אתה רואה אמירה, שבאמת, אני לא מצליח להבין אותה, שבוועדת החקירה אומרת שהנושא הכספי הוא לא הפקטור. כן. הנה אני מודיע לך, תן לי 200 מיליון שקל, ואני אביא את האנשים עם רחפנים ועם מסוקים להר. תן לי 5 מיליון שקל, וכולם יבואו עם אופניים.
יהודה אבידן, מנכ״ל למשרד לשירותי דת, תודה רבה לך, בשורות טובות.
ושיהיה בשורות טובות, ושהמשפחות האלה רק יראו קצת נחת ויראו מזור לכאב שלהם, ואנחנו נעשה את הכל שבהילולות הבאות ובמקרים אחרים נלמד מהאסון הזה, שרק יהיה יותר טוב לעם ישראל.
אמן, תודה, בשורות טובות. אנחנו עם מי שהיה פרויקטור מירון, תת אלוף מילואים צביקי טסלר, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
איך אתה עם המסקנות האלה?
אני עברתי על, על הדוח של, של הוועדה, לא קראתי אותו את כולו, הוא דוח ארוך ומפורט, ואני חושב שהוועדה עשתה עבודה מצוינת. ראינו את זה כבר בדוחות הביניים שהתפרסמו, גם במיד, לא מיד, כחצי שנה לאחר האסון, וגם לאחר ההילולה שאני הייתי הממונה עליה, והלקחים של הוועדה, ההבנה שלהם, האופן שבו הם אוחזים בבעיות המרכזיות, שאכן היו בהר, אני חושב שהיא טובה, אני חושב שהוועדה גם יצרה איזון נכון בהטלת האחריות בין דרגים שהם דרגי עבודה ודרגי פעולה, לבין דרגים שנושאים באחריות ניהולית יותר בכירה, ובעיניי העבודה היא עבודה טובה ואפילו טובה מאוד.
כלומר, הוועדה לדעתך הניחה בצורה ברורה את המתווה לקיום ההילולות העתידיות בצורה טובה ומניחה על הדעת, אגב, משהו שקצת ככה סותר את עצמו בוועדה, כי במסקנות הביניים, בהתארגנות להילולה מיד אחרי אסון, הוועדה קבע שתהיה רק הדלקה אחת בר, ובזה נגמר העניין, אם אתה זוכר. ועכשיו במסקנות, הפוך, באה הוועדה ואומרת להרבות בהדלקות ובאירועים, ולפזר אותם למטה במרחבי הער, לפזר קהל, קצת ככה נקודה לא כל כך ברורה, מה היה ברשע ומה היה בספה, אבל זאת באמת נקודה קטנה. אני רוצה לשאול אותך בסוף, אתה יודע, יש גם מסקנות אישיות כלפי אישים כאלה ואחרים, חלק מהאישים טוענים שהעיקר חסר מן הספר, בגץ, בתי משפט, משרד האוצר, תקצוב ההילולה. בקטע הזה של המסקנות האישיות, זה מעניין אותך? אתה שם? או שאותך מעניין במה היו טעויות ומה צריך לתקן?
אני כמובן ממוקד בתשובה ב' שלך, דהיינו באמת במה הטעויות ומה צריך לתקן, כי בסופו של דבר, בעל תפקיד כזה או אחר, ימשיך בתפקידו או לא ימשיך בתפקידו, זה חשוב, חשוב שנכיר בנושא האחריות, אבל החשוב יותר זה שנעשה את ההילולה כמו שצריך גם מבחינת בטיחות, וגם צריך להגיד, גם מבחינת העושר והשמחה של ההילולה, ואולי כדאי להפנות לעמוד 274 בדוח, שכותרתו היא סוף דבר, אני מרשה לעצמי לצטט, למעלה כותבת הוועדה, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. וממשיכה אחרי זה הוועדה, אחרי הציטוט הזה, בסעיף הראשון כותבת, תרבות רעה מצאנו בתוך ביתנו, בתוך גופים ציבוריים, ברשויות שלטוניות, בקרב שליחי ציבור נבחרים וממונים, והציבור הפקיד בידיהם את שלומנו, ואת ביטחוננו. מתנו תרבות רעה של הצגת דברים למראית עין בלבד. וכך ממשיכה הוועדה ומפרטת.
ותרבות רעה בתרגום לימינו, זה מדיניות הסמוך.
נכון, באופן מאוד נוקב, באמת את התרבות של השעננות, של הקיבעון המחשבתי, של בטח בעניינים משמעתיים ומשמעותיים שנוגעים לבטיחות הציבור ולשמירה על חיי אדם, היעדר משילות, היעדר שלטון חוק במקומות מסוימים. אני רוצה להזכיר, אנחנו בחודשים שלפני ההילולה שאני הייתי ממונה עליה, נאלצנו להרוס כ-80 מבנים ומתקנים שאינם חוקיים ואינם בטוחים. עכשיו, זאת הייתה התרבות במקום, ואני רוצה לעצמי להגיד, אולי גם במקומות אחרים, אבל פה קיבלנו אסון כבד, אסון כבד מנסור, וזה אולי יגרו גם להשתתף בצער המשפחות.
מחיר כבד שאין לו אפילו יכולת להכלה, כמה מעגלים עדיין אבלים, ועולמם חרב עליהם בעקבות האסון הזה, מעגלים נכון. מעגלים של יתומים, אלמנות, הורים, אחים, אחיות, ומה לא. וזהו, זה משהו שקרה כבר.
נכון, והוועדה מבדעת באמת בעניין הזה של כדי למנוע את האסון, מרגע עוד משפט אחד רגע אני מצטט, כדי למנוע את האסון, נדרשת תרבות מתוקנת, נדרשו נושאי משרה וגופים הפועלים בראש וראשונה, מתוך חובת נאמנות להיותם שליחי ציבור באחריות ובמקצועיות. הוועדה מכנה אותנו למושג האחריות, למושג האחריות כמושג שצופן בחובו את החובה שלנו לפעול בנאמנות.
כן, אז לא קוראים לזה השביעי באוקטובר, קוראים לזה אסון מירון, אבל אותם שורות אפשר ככה להדביק לכל אחד מהאירועים שאנחנו חווים פה בשנים האחרונות. משהו צריך להשתנות. תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, פרויקטור מירון, תודה רבה.
תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב, בשורות טובות. פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
לסיום אנחנו עם דוד שפיגל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
נאור שפיגל, אנחנו מתקרבים שוב לקראת היום חמישי הקרוב. ארגון חנינה בני, המסורת, הסגולה הידועה לציונו של רבי חנינה בן דוסה ורבי יוחנן בן זכאי, אבל בעיקר רבי חנינה עם הסגולה הגדולה שאנחנו מכירים, שפועלת ומביאה ישועות. אתה רוצה קצת ככה אולי להזכיר למאזיננו שעדיין לא יודעים על מה מדובר?
קודם כל אני בטוח שכולם יודעים וזוכרים, אבל תמיד צריך להזכיר עוד. מרן הרב אדלשטיין שליטה, שהוא בנו של הרב יעקב אדלשטיין, הוא מאוד מאוד מדבר על הסגולה הזאת, שביום חמישי בלילה השתתף בתפילה, ביום חמישי בלילה שאחרי חצות. אני רק אולי אזכיר קצת איך סדר הדברים, ומאיפה זה הגיע. העניין הוא שרבי חנינה בן דוסה קבור בצפון, בתוך כפר ערבי, כפר ערבי זה נקרא, ורבי חנינה בן דוסה הוא התפרסם, יש הרבה בגמרא, במסכת שבת, במסכת ברכות, על כל הניסים והנפלאות שהוא הצליח לחולל. הרב יעקב אדלשטיין, זכרונו לברכה, שהוא היה אוהבן של ישראל, והיה ידוע בסגולותיו ובברכותיו, הוא גילה את הסגולה שברגע שלומדים שמה משניות בציון הקדוש, ואחרי זה ביום חמישי בלילה, לאחר חצות, אומרים במניין את התפילה ומזכירים את השמות, כל מי שתורם וזוכה להשתתף בזה, רואה בזה סגולות שלו כדרך הטבע בצורה פלאית ממש. עכשיו, כבר הרבה שנים שעושים את זה מדי שבוע בשבוע, וברוך השם, אנשים מדווחים ומספרים.
כן, הסיפורים יוצאי דופן.
ממש, ממש, ממש יוצאי דופן. ובאמת ישר כוח לך שאתה מעורר את הציבור, כי היום זה יום רביעי, ומחר יש עוד פעם את התפילה הזאת, כמו בכל שבוע.
כן.
מרן הרב אדלשטיין שליטה, שהוא בנו, שהוא ממשיך דרכו של אביו הגדול, הוא מאוד 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 מעודד, ופשוט היום במצב הקשה בארץ ישראל, ובכלל, הוא פשוט ממליץ לאנשים, וגם אנחנו עכשיו באמצעותך, פשוט ממליץ לאנשים.
אז מי שרוצה עוד פרטים, להצטרף ולהעביר את השמות שלו, וכל מה שצריך לשמוע יותר על הסגולה הזו, אין לנו הרבה זמן להרחיב, נמסור את מספר הטלפון שלכם בארגון חנינה בני, כוכבית 3429. כוכבית 3429, ניתן לחיי כבר עכשיו, חנינה בני, הרב דוד שפיגל, תודה רבה.
תודה.
בשורות טובות, כוכבית 3429. עד כאן המדורה המרכזית לערב, אנחנו ניפגש שוב הערב בשעה 10 בתוכנית סדר רביעי. הערב אנחנו נעסוק שוב בנושא מרתק סביב איסור שוחד. כמה שאנחנו לא יודעים על האיסור הזה. כל כך הרבה דברים. אתם מוזמנים להישאר איתנו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. בשורות טובות ולהתראות.